בוקר טוב, אנחנו היום ביום ראשון, כ"א שבט. אנחנו בשיעור תניא של פרק חובו והחלק הראשון והשני. החלק הראשון זה החלק של שבת, והחלק השני זה השיעור היומי של היום. בפרק חובו אלתר רבי מתחיל נושא חדש. הקדומה של אלתר רבי בשער התניא, שהליקוטי האמורים, ספר של בינינים, יוסד על הפסוק, יקרוב אליך דוב ומועיל בפיך ובלבוב כל העשייסי. אז הוא אומר שבדרך ארוכו וקצורו, יסביר איך שזה קורב. מיוסד על פסוק, יקרוב אליך דוב ומועיל בפיך ובלבוב כל העשייסי, לוואי ראיתם איך יקרוב מועיל בדרך ארוכו וקצורו, בעזרת השם. אז מקובל שהדרך הארוכו זה עד פרק י"ח, זה הדרך הארוכו של הדרך של ביזבוננס, שעל די ביזבוננס הוא מגיע לאהבת השם ויראת השם. זה הדרך הארוכו. בפרק י"ח עד פרק חופי, כולל פרק חופי, זה הדרך הקצורו. ומה זה הדרך הקצורו? כמו שאלתר רבי מתחיל בפרק י"ח, לתוספות ביאור בהר היטב, המילה מאוד שבפסוק לקרוב אליך, אז צריך לדעת, לידע נאמונו, כי גם מי שדייתי קצורו בידיעת השם, ואין לו לב לאהוב בגדול אינסוף ברוך הוא, לא יליד ממנו תחילו ורחימו, אפילו במוחו יתפונוס לבד, מי ש... מחמד שדי תקסורו ואין לו לב לאובין, אז זה לא מסוגל ללכת בדרך הארוכו של איזבוננס, ומהאיזבוננס לא יליד התחילו רחימו אפילו במויכה ותפונוס, שזה גם כן האפשרות היותר נמוכה, שזה לא מגיע באופן גלוי בלב, אז במויכה ותפונוס הוא לבד, אז גם לזה הוא לא שייך. אף על פי כן, קורב אלו ועדוב ומועיד, לשמוע ולעשה, כל מיצה סתירה וטרנטרגן את כולם, בפיף ולבוב וממש, מום כדי ליבה, באמס להמיתו, בתחילו רחימו. איך? בתחילו רחימו, שאהב עם סותרס בלב כלולס ישראל. יש בלב כלולס ישראל, יש אהב עם סותרס, אז באהב עם סותרס שקיימת את כל יהודי, דרך זה הוא מסוגל להתעורר גם כן, לעורר את האב המסתר שיש לו ולעבוד את השם בכל לבובכו. כמו שהוא אומר, כי קורב אליך הדוב המועד בפיך ובלבובכו לעשייסוי. לא רק לעשייסוי, אלא גם בלבובכו. ומה זה הדרך הקצורו? שאלת רבי מפרק י"ט עד פרק חופי. הדרך הקצורו היא שכל יהודי, גם אם ביום יום הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא בתורה ובמצוות, כשמגיע למסירות נפש לעבוד עבודה זרה, אז גם אותו יהודי מוכן למסור את נפשו כדי לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. והיהודי הזה ביום יום הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות. מה הסיבה? אז בדרך כלל זו הסיבה של הרוח שטות. כמו שהגמרא אומרת, אין עוד מעבר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כי לכאורה, כדי לעבור עבירה, מה צריך את הרוח שטוס? אדם יש לו, מבחינת התוקף של המידות שבלב, יש לו יצר וטייבס, ולכאורה זה הסיבה המלאה שאדם עובר עבירה. מה כאן, למה הוא זקוק לרוח שטות כדי לעבור עבירה? אז כפי שהוא מסביר, שיהודי באמת לא מוכן להיפרד מהקדוש ברוך הוא, והמבחן של הדבר הזה שהוא לא מוכן עד כדי מסירות נפש, זה כשיש לו ניסיון של עבודה זרה, שאז אין לו ספק שבזה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. הדבר הזה ברור לו שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, ויהודי לא מוכן להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז הרוח שטות שמכסה על האמת אומרת לו שבאווירה הרגילה שאת עובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה עדיין מחובר לקדוש ברוך הוא. אז הרוח שטות היא מכסה על האמת, האמת של היהודי שמוכן למסור את נפשו, מחמת אהבה המסותרת שיש לו, שהוא לא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז כשיהודי זוכר את הדבר הזה, ומעורר את עצמו, הרי אני מוכן למסור את נפשי ביסורים הכי גדולים כדי לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז במבחן שיש לי כרגע בסור מרע ועשי טוב, אני רוצה גם כן להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. בסור מרע אני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, ובעשי טוב אני מתחבר אליו. אז בדרך הזאת, כשיהודי זוכר ומעורר את האהבה המסותרת שלו, שבגללה הוא מוכן למסור את נפשו כדי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות מחובר בתורה ומצוות בסור מרע ועשי טוב, בתחילה ורחימה של אהבה מסותרת, שהוא מעורר אותה כדי להיות סור מרע ועשי טוב. אז בסיום של פרק חופי, שזה הסיום של הדרך הקצורו, אלתר רב אומר בשורות האחרונות, ובזה יובן לא מוציא במשה רבינו למשולם במשנה תורה לדור שנכנס אל הארץ לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, לקבל עליו מלכות שמיים במסירות נפש. בשמע משה רבינו היה צריך להגיד שמע ישראל בספר דבורים לפני שנכנסו לארץ, ולא יבטיח לכם פרד לכם ומוירה לכם איתן השם וגיימר. אז לא היה צורך לדבר איתם למסירות נפש, לא היה מצב שהם צריכים להתמודד עם מסירות נפש, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. אלו משום שקים התורה ומתייסה אותו לבוזה, שיזכר תמיד עניין מסירות נפש של הווי על יחודוי, שיהיה קבוע בליבו איתו מדמה משמר ולא אלו ליום זכרוינוי, כי בזה יוכלם עוד נגד ניצחו לנצחו איתו מרלימה. מויש רבינו לא דיבר על המסירות נפש, שיחריכו יהודים לעבוד עבודה זרה. פחדכם ומרחם, כשמויש רבינו הבטיח, שהקדוש ברוך הבטיח להם, שפחדכם ומרחם איתן השם, אז הנושא הזה של מסירות נפש על עבודה זרה, לא היו צריכים לדבר על זה. זה היה מושלל, כי זה היה מובטח שזה לא יהיה דבר כזה. אז בכל זאת, למה היה צורך להגיד על קריאת שמע פעמיים ביום? אז לפי הדרך קצורו, כדי שיהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות, ולא ייכשלו בפיתויים של הרוח שטוס, אז כדי לזכור את זה, את הנושא שאני מוכן למסירות נפש, אז אדם צריך לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, ואז הוא מעורר לעצמו, הרי אני מוכן למסירות נפש, בקריאת שמע כשאדם אומר אחד, אז הוא מוכן למסור את נפשו. אז אם אני מוכן למסור את נפשי, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז בכל דבר שאני יכול להיות מחובר, אני מעוניין בזה. ודבר שיכול להפריד אותי מהקדוש ברוך הוא, אני מוכן למסור את נפשי ולא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אז הדרך הקצורו זה דרך שגם אם אדם לא מסוגל, מחמת שדייתו יקצורו, והלב שלו לא מסוגל להכיל את ההסבוננוס הגדולה שמביאה אותו לדרך הרגילה של ספר של בינינים, שהספר של בינינים מביא את האדם גם בדרך, גם אם הוא לא מגיע לדרגה המלאה של בינני, אבל הדרך הוא שדרך ההסבוננס, אז כשהמויכן שלו מבינים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא ואת האחדותו של הקדוש ברוך הוא, שכל המציאות של כל הבריאה זה הכל הדבר השם שנמצא בתוך הבריאה, אין דבר חוץ ממנו, והדבר השם שנמצא בתוך הבריאה הוא גם כן עדיין כמו הדיבור כפי שהוא נמצא במקור, אבל שום דבר מה לאהוב חוץ מת הקדוש ברוך הוא. אז בדרך הארוכו זה הדרך, זה הדרך. יחד עם זה אל תראה במביא את הדרך קצורו, שלא תמיד אדם מסוגל בדרך הארוכו ללכת, אז יש לו דרך קצורו שהוא נזכר והוא מורר, הרי אני מוכן למסור את נפשי כדי לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא בעבודה זרה, ובכל דבר שאני עובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז באותו זמן אני נפרד מהקדוש ברוך הוא, ואני לא מוכן להיות נפרד גם באיסורים הכי קשים. אז הרבה יותר קל הניסיונות והקשיים שיש לי כדי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בסור מרע ועשי טוב. אז זה הסיום של פרק רופאי, שאל תראה במסיים עם הדרך הקצורו. מה מתחיל בפרק חובו? אז אנחנו נסתכל בהקדומה של אלתר רבי. אומר אלתר רבי שביודע עם הקירה כואמינה, שכל הספר התניא זה ביודע עם הקירה. אז מה הספר הזה אומר? שאלה שהיה הדיבור של, הדיבור של חיבו ביניהם וגילו לו את כל תלומס ליבום ומויכום בעבודת השם, אליהם הוא מדבר, ומה הדיבור? אלקין רשמתי את כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות. אלתרבה אומר בהתחלת הדרך, את הדרך הארוכה, שזה הדרך של בינינים, שזה הדרך, הדרך הסלולה. יש את הדרך הקצור, כשאדם לפעמים הוא לא מסוגל, יש אנשים שבאופן רגיל הם לא מסוגלים בדרך הארוכו, דייטון קצור, והלב שלהם לא מסוגל להכיל את האהבה הזאת של הדרך הארוכו, אבל יש להם דרך קצור, הרי אני יהודי ואני מוכן למסור את נפשי, הרבה יותר קל בקשיים שיש לי להתמודד ולהיות מחובר לקדוש ברוך הוא וקיים התורה והמצוות, אז זה דרך הקצור. זה מסתיים בפרק חופי. מפרק חובוב אלתרבה מתחיל לתת עיצות על בעיות שיכולות להפריע ברצון של היהודי להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש לו את הדרך הארוכו כשהוא מסוגל, יש לו את הדרך הקצרו כשהוא לא מסוגל. אבל יש בעיות לפעמים שהן משבשות את כל הדרכים, הן לא נותנות לאדם להתמודד כי יש לו הפרעה שמפריעה לו להתמודד. מפרק חובוב מתחיל הנושא של הקשיים שיכול להיות לאדם שהוא רוצה ללכת בדרך ואפילו יש לו את האפשרויות, אבל יש לו דברים שמפריע, אבל תראה כפי שהוא אומר, עיצות איך להתמודד, תשובות על כל השאלות. כדי שלא יצטרכו להיכנס ולשאול, אז כל ההמשך של אחרי הרוקו והקצורו, זה עיצות שאלתרבה נותן איך להתמודד עם קשיים שמשבשים את האפשרות להתמודד בדרך ארוכו והקצורו. אז אנחנו מתחילים היום את הפרק חובוב, שזה השירוש של שבת. פרק חובוב ברם כגונדו צריך להודיע, צריך להודיע כלל גודל, יש כלל גודל שחייבים לדעת, כי כמוי שניצוחו לנצח דוב אורגשמי, כגון שני אנושים המסעבקים זה עם זה, להפיל זה זה, שני אנשים שמתאפקים, הם אחד מנסה להפיל את השני, אז אימו אחד, הנה אימו אחד הוא באצוס וקווידוס, ינוצר בקל, והיא פועל גם, אם הוא גיבור יויסה מחווי רוי, כששני אנשים מתאבקים, אחד רוצה להפיל את השני, אז אם האחד הוא יותר חזק מהשני, אבל המצב שלו כרגע הוא בעצלות וכבדות, אז הוא ינוצח בקהל על די אותו אחד שהוא הרבה פחות חזק ממנו. והיא פועל גם ומוגיב בו יוסם חברו. כוחו ממש בניצוח נייצר, הרי הנושא של היצר זה מלחמה תמידית שאדם צריך להילחם. אי אפשר לנצחו באצוס וקווידוס, הנמשוכו מאצוס וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזוס הנמשכס משמחו פסיכס הלב ותהרוסו מכל נדנוד דייגה ועצב באילום. כמו שבמשל אותו אחד שרוצה להפיל את השני, גם אם הוא גיבור יותר, הוא לא יצליח והוא ייפול, אם הוא מתנהל באותו זמן שהוא מתאבק עם השני באצוס ובקווידוס, אז גם בניצחון, במלחמה שיש לנו עם היצר, שמחפש כל הזמן להפיל אותנו ממה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו משתדלים ונלחמים איתו כדי להחזיק בדרך הטר והמצווס. אז המלחמה הזאת, כשאדם נמצא באצלוס וקווידוס, אז האצלוס נמשכת מאצלוס. כשאדם הוא בעצבות, אז העצבות של האדם שנמצא הוא לא בשמחה, אז זה מביא לו עצלות. והקווידוס כנראה שנמשכת מטמטום הלב כאבן. כשאדם יש לו טמטום הלב כאבן, שהלב שלו כבד עליו, הוא לא מסוגל להתרגש, לא מסוגל, זה מביא לו כבדות. אז כשאדם נמצא במצב הזה של אצלוס וקווידוס, אז גם אם הוא יותר גיבור, גם עם הצד של היצר טוי וגם עם הצד של הרצון שלו להתמודד עם היצר הרע ולהפיל אותו, ולא ליפול, שהוא יותר גיבור ממנו, כי כמו שהוא אמר למעלה בפרקים הקודמים, שהכוחות של היצר הטוב והכוחות של הנפש האלוקית הם כוחות גדולים יותר, אפילו שהנפש האלוקית באה יותר מאוחר, אבל יש לה נשמה, יש לה את הכוח שמעט אור דוחה הרבה מהחושך. כל הנושא של היצר הרע של הנפש הבאה מדיין של חושך, והעמלה הגדולה שיש לה נשמה, שהנשמה יש לה את האמצעי שלא צריך להילחם עם הקלות. מספיק שהוא מביא על עצמו מעט אור, הוא נותן לאור של הנשמה לחדור למערכת של הגוף, הנפש הבאמיס, אז כל מה שהנפש הבאמיס מציע לו, הופך להיות כמו שהאור דוחה את החושך. במיוחד שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. במלחמה הזאת של הנפש הלכית, נפש הבאמיס, אז ללמוד לקדוש ברוך הוא עוזרוי, אין אל יוכל לו. בלי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, הוא לא מסוגל. ומה העזרה של הקדוש ברוך הוא? זה האור, שהנשמה יש לה אור, שהחושך נדחה מאליו. לא צריכים בכוח לדחות את החושך. החושך נדחה מאליו ברגע שיש קצת אור. אבל לנשמה יש את האור, שהאור הזה מסוגל לדחות את החושך. והטבע שהקדוש ברוך הוא עשה, שהמוח יחשל את הלב. אם אדם דרך המוח הוא מביא על עצמו אור, אז הוא מסוגל לדחות את החושך, את השכלות ואת הרוח שטות של הנפש הבאמיס, זה הופכת לו כמו חושך, שזה נדחה מחמת האור. אז הנפש של הקיס הוא החזק יותר מהנפש הבאמיס. אבל אם האדם הזה מתנהל בעצלות וכבדות, אז גם אם הוא חזק יותר, הוא לא יצליח להפיל את השני, אלא הוא עצמו ייפול. אז צריך לדעת כלל גדול, שלנצח במלחמה הזאת, שיש לו את הכלים לנצח, יש לו את האור שיכול לדחות את החושך, שזה הכוח של הנפש האלוקית, שהיא יותר חזקה מאשר הכוח של הנפש הבאמית. יחד עם זה, אם הוא מתנהל בעצלות ובכבידות, הוא לא יצליח להתמודד ולהתגבר על הנפש הבאמית. אבל תראה בשולל כאן את העצלות והכבידות שהם באים מהעצבות. כשאדם עצוב, אז הוא עצל, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, הוא לא מתמודד עם שום דבר. כל דבר שהוא צריך לעשות, הוא דוחה את זה, זה לא עכשיו הזמן, הוא עכשיו בעצלות. כל דבר קשה לו. והכבידות מביאה לו שהוא לא מסוגל להתמודד. אז אדם צריך לדעת, כדי שלהתמודד, שאדם יש לו את הכלים להתמודד, יש את הדרך הרוקו ודרך הקצורו, הוא חייב להיפטר מהעצבות, שהיא משבשת לו את כל האפשרויות להתמודד עם הנפש הבאמיס, גם כשיש לו יותר כוחות, כוחות של הנשמה, שהוא יכול להתמודד. אומר אל תראה, ביומה שקורסו בכל עצב יהיה מויסו, יש פסוק במשלי, שבכל עצב, בכל עצבות, יש יתרון. פירו שיש איזה ישרוינו מיילה, מזה שיש יתרון, יש לו איזה מעלה בעצבות. אומר אל תראה בעניין רבה מלושן זה משמע שהעצב מצד עצמו יהיה בו מיילה. רק כשיגיע ויובי ממנו איזה ישרוין. כשאתה אומר בכל עצב יהיה מויסו יש יתרון, זאת אומרת שהעצבות הוא דבר שלילי, הוא דבר שלא לא יכול לעזור לך. יש לו יתרון במקרה מסוים, בשלב מסוים. מה היתרון שיכול להיות על די העצב? והיינו השמחו האמיתי בבי אלוהיקו ובו אחר העצב האמיתי. אחר העצבות האמיתית, שזה לא העצבות הרגילה שאדם עצוב, הוא נזכר שהוא לא בסדר וכל העבר שלו ואיך הוא יכול להתמודד. זה העצבות שלא נותנת לו לעשות שום דבר. זה העצבות שמשבשת לו כל רצון להתמודד. אבל יש את העצבות האמיתית, שהיא לא מתי שזה נופל לו, אז הוא מתחיל, איך אומרים, להתעסק עם זה. זה העצבות האמיתית שזה נקרא מרירות, וזה בזמנים מסוימים. לא מתי שבא לו איזה מצב רוע רע, אז הוא נכנס לכל הנושא הזה, ומנסה לעורר את המרירות. יש זמנים מסוימים שזה מתאים. הרבי אומר באופן כללי לדור שלנו, הדרך של המרירות היא לא הדרך שמתאימה לדור שלנו. הדור שלנו זה רק דרך השמחה. אדם יש לו מצביק עצבות שהוא לא צריך להוסיף עליו את המרירות, הוא לא יצא מזה. דווקא דרך השמחה הוא כן יוכל לפרוץ דרך, שמחה פורצת גדר. ומה שאומר שלמה המלך שיש יתרון בעצבות, אומר אל תרבס לזה העצבות האמיתית, שזה נקרא בלשון החסידות מרירות, שזה בא לעתים מזומנים, לא מתי שזה נופל לו וזה נראה לו מתאים, זה צריך להיות עתים מזומנים שמתאימים לנושא הזה, שזה מרירות ועצבות על עוונותיו במר נפשו ולנשבע, שגם המרירות יש לה הקדמה, יש לו התבוננות, לא רק שהוא לא בסדר, אני כל כך לא בסדר הייתי, ואני איך אני יכול להיות קרוב לקדוש ברוך, איך אני יכול להתמודד, לא. הוא מתמרמר על לא על מה שהוא לא בסדר, על מה שהוא גרם לשכינה, לניצוץ האלוקי שבתוכו, התמרמרות כזאת שמביא אותו, כמו שאל תרב אומר, ללב נשבר. שעל די הלב נשבר הזה שיש לו במרירות, במתים וזמנים, על די זה, שעל ידי זה נשברה רוח אטומה בסתרי אחר, ומחיצה של ברזל המפסק זה בינו לאביו שבשמיים. העצבות האמיתית שבאה לעתים מזומנות, שהוא מגיע ללב נשבר, אז על די הלב הנשבר הזה נשברת רוח אטומה בסתרי אחר, שהיא המחיצה של ברזל שלא נותנת לו להתקרב לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, רוח נשבר בפרק נון א' בתהילים, על הפסוק רוח נשברה, לב נשבר וגוימר. מה זה רוח נשברה? רוח נשברה זה הרוח של הסתרי אחרי נשברה. על די מה נשברת הרוח של הסתרי אחרי? על די לב נשבר. ואזי כשיש לו את הלב נשבר, שזה שובר את הרוח של הסתרי אחרי, יקוים בו רשת יקרא. הפסוקים שלפני זה, מה הפסוקים שלפני רוח נשברה, לב נשבר? תשמעיני ששון ושמחה וגוימר, אשיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה וגוימר. אל תראה באומר שהנושא של העצבות, שיש יתרון, ששלמה המלך אומר שיש יתרון לעצבות, זה העצבות האמיתית שהיא באה לעתים וזמנים שהם מתאימים לעצבות הזאת. ומה היתרון של העצבות הזאת? היתרון שלו זה לא העצבות, אלא השמחה שבאה בעקבות המרירות שהייתה לו לפני זה, הלב נשבר. זפרי אלוקים, ככה כתוב הפסוק, רוח נשברה, לב נשבר. כל הקורבנות שמקריבים בזמן שבית המקדש קיים, זה קורבן לשם, לשם הוויה. יש זפרי אלוקים, הזבח לאלוקים, מה זה רוח נשברה? אלוקים זה הקדוש ברוך הוא שהוא מסתיר על השם הוויה, שם הוויה זה על השם ההתהוות, הכוח האלוקי שנמצא תמיד בבריאה, שבלעדו אין שום קיום לבריאה, שזה שם הוויה, אבל שם הוויה לא פועל בגלוי בתוך הבריאה. שם הוויה מאיר ומשפיע דרך שם אלוקים. מה זה שם אלוקים? הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא מסתיר על השם הוויה, הוא לא רואה, הוא לא מראה את ההתהוות שהכל זה ממנו. אנחנו רואים את העולם, אנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם. אנחנו מבינים שחייב להיות, שלא יכול להיות, יש מאין, בלי שהכוח היוצר ימשיך להיות כל הזמן בתוך הבריאה. אז זה אנחנו מבינים, אנחנו שומעים. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים עולם. אז המצב של אלוקים מסתיר על שם הוויה. מהו הזבח, מהו הקורבן לשם אלוקים, שיורד האסלה של שם אלוקים, ואנחנו יכולים לראות ולהתחבר לשם הוויה, זה הרוח נשבורו. כשהרוח של הסתרה הרי נשברת, זה הסתרה אחרי זה האסתר על שם הוויה. המציאות של העולם זה שם הוויה, שהכל מתהווה ממנו. אבל אלוקים, האסתר של הקדוש ברוך הוא, שזה שם אלוקים, מסתיר על שם הוויה. אז הזבח לאלוקים זה רוח נשברו, כשהסתרה אחרי נשברת, אז הכל נהיה, הכל רואים. ומה, איך זה קורה? לב נשבור. כשהלב נשבור של היהודי, נשברת רוח הסתרה אחרי. אנחנו נמצאים בפרשת קרן בשבת, פרשת מתן תורה, עשרת הדיברות, וירד השם על הר סיני, היה כוילוי סוברוקים, כל מה שהיה. ובהמשך כתוב, וכל הום רואים סקוילויס וסלפידים וסקויל השיפו, השואלים חז"ל, מה זה רואים סקוילויס? קולות צריך לשמוע, מה היה מיוחד במתן תורה שראו את הקולות? אבל התשובה היא שראו את הנשמע ושמעו את הנראה. הקולות שתמיד רגילים לשמוע, אז במעמד הגדול של הר סיני הם ראו את הקולות. אז לכאורה צריכים להבין מה העניין בנס הזה, שכל שהדרך לקבל אותו זה דרך השמיעה, אז דווקא במעמד הר סיני היו ראו קולות. והנושא של ראייה, דברים שצריכים לראות, אז הם שמעו. בשביל מה זה היה הנס הזה? מה התוכן של הנס הזה? אז חסידות מסבירה שיש קולות, יש דברים שאדם שומע ויש דברים שאדם רואה. כשאדם מסתכל על העולם, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה עולם עצמאי, אבל הוא שומע, הוא מסוגל להבין שלא יכול להיות שהעולם עומד, יש לו זכות קיום בפני עצמו. הרי העולם היה עין, וכל מה שיצר אותו, מהווה אותו, זה לא יהיה לו מהשם דבור חוניצה בשמיים, זה הכוח האלוקי שבבריאה. אז לא יכול להיות שהכוח האלוקי לא נמצא כל רגע ורגע כדי לעבוד את המציאות הזאת. ובלי הכוח האלוקי הכל חוזר להיות עין ואפס, כמו מלפני שש לפני בבראשית. אז זה מה שהוא שומע. הוא מבין שחייב להיות שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריאה. ולא רק שהוא נמצא בבריאה, הוא נמצא במצב כזה שהוא מהווה את הכל, לא שהוא רק מחיה, אלא מהווה את הכל מעין ואפס המוחלט. אבל מה הוא רואה? הוא רואה עולם, עולם שזה מלשון אלם, שהוא מעלים על הקדוש ברוך הוא. אז במעמד הר סיני היה כזה גילוי אלוקות, שהם ראו את הקולות, כל הקולות של כל הזמן, שהם שמעו שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם, והוא המציאות האמיתית של כל דבר. הם לא שמעו, הם ראו, זה היה במוחשיות הכי גדולה, כמו שאדם רואה דבר, שאתה לא יכול להגיד לו שום דבר שזה היה ולא היה, הוא ראה. אז הגילוי של מעמד הר סיני היה שראו את הקולות. איזה קולות? כל הקולות שכל הזמן הם שמעו, מה הם שמעו? שהקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית של העולם, ורק הוא האמת של הבריאה. אז הם שמעו במעמד הר סיני, הם ראו את זה. ושמעו את הנראה, כל מה שכל הזמן הם ראו שיש עולם, באותו מעמד גדול הם שמעו שיש עולם. מה הם ראו? ראו את הקדוש ברוך הוא שבתוך העולם. אז יש מעמד של ראייה ויש מעמד של שמיעה. אומר אל תראה ב... וזהו טעם הפושט התיקון האריזה, לא אמר מזמור זה אחר תיקון צוז, קודם הלימוד כדי ללמוד בשמחה אמיתית, בוויה הבו אחר העצב. אחר העצב שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושר דווקא. לכן הוא אומר שהסדר שאחרי חצות, אחרי תיקון חצות, אז האריזה תיקן להגיד מה אמר מזמור, איזה מזמור? המזמור הזה של נון א', כדי ללמוד בשמחה אמיתית, שהשמחה האמיתית באה דווקא אחרי העצב. בתיקון חצות, אדם נמצא במרירות על גולוס השכינה, אז דווקא אחרי המרירות הזאת, הוא צריך להגיע לשמחה האמיתית, ודווקא דרך המרירות הזאת, הוא מגיע לשמחה האמיתית, שזה מביא אותו, דווקא העצב, המרירות שהייתה לו בתיקון חצות. אז הפרק הזה של נון א' תיקן להגיד את זה כדי להגיע לשמחה. שהיתרון האור שהוא בא דווקא מן החושך. כמו שכתוב בזוהר, על פסוק וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות. שלמה המלך אומר שהוא ראה שיש יתרון לחוכמה מן השכלות. איזה יתרון יש לחוכמה? על השכלות, כי יתרון האור חולו מן החושך. אין שם. אז הזוהר בעצמו שואל, שלמה המלך ראה את זה, רואיסי, צריך להיות שלמה המלך כדי לראות שיש יתרון לחוכמה, לשכלות, כיתרון האור מן החושך, כל אדם רואה את זה. אז מה שלמה המלך ראה? שיש יתרון שדווקא על די החושך, אנחנו מעריכים ואנחנו מייקרים את את האור. אדם יודע שהחושך, השכלות זה חושך, והחוכמה זה אור. אבל לפעמים דווקא כשיש לו את ההתחלה של השכלות, של החושך, דווקא אז הוא רואה את היתרון הגדול באור, שזה אור החוכמה. השלום המלך ראה שהיתרון של החוכמה על השכלות זה כיתרון האור מן החושך, שדווקא לפעמים על ידי החושך אתה רואה את היתרון הגדול של האור. כשהיה לך טוב כל הזמן, אתה לא רואה בזה משהו מיוחד. כמו שמסופר שפעם בא מישהו לרב שלו ואמר לו שיש לו צפיפות בבית, שממש הוא לא מסתדר, הכל צפוף, יש לו חדר אחד וזה. אז הרב אמר לו שיכניס את העז. מכירים את הסיפור? שיכניס גם את העז לחדר. אז בהתחלה הוא לא הבין, אבל אם הרב אומר לו, הוא חייב לעשות. בקיצור, הכניס את העז, והעז דורש קצת יותר מקום ממה שהילדים הקטנים שלו בבית. הצפיפות הייתה צועקת לשמיים. הוא בא לרב, אומר לו, תשמע, נתת לי עיצה, אבל בפועל זה נהיה יותר קשה המצב. אז אומר לו, תוציא את העז. אז הוא הוציא את העז, אז נדע לו שמחה גדולה. אז דווקא מהקושי הזה שהיה לו עוד יותר צפוף, השמחה שלו הגדולה באה דווקא אחרי זה. אז דווקא מהחושך, מהשכלות, לפעמים הוא רואה את האור בצורה הרבה יותר חשובה והרבה יותר מכבד ומייקר את האור. אומר האלתרה ודי למייבין. ומיקרומו לדיבר הכוסו, ובתחת לשלוות הצבא ילקחו בשמחו וגוימר. ונועידה לכל פיסו, ונועידה לכל פירוש האריזה על פוסוק זה. בתוכחה כתוב, למה מגיע לך כל הדברים הקשים שבתוכחה? אז בהמשך הדברים כתוב, תחת לשלוות השם הלקחו בשמחו וטוב לבוב מרויף קויל. אז הפירוש הפשוט, מה זה מרויף קויל? היה לך הכל טוב, ובכל זאת לא עבדת את השם בשמחה, היה לך סיבה להיות בשמחה, לא היה חסר לך כלום. אריזה לומר, תרס אשר לבדת השם לוקר בשמחה ובטוב לבוב, כן עבדת את השם, אבל לא עבדת אותו בשמחה. אז מחמד שלא עבדת את השם לוקר בשמחה, אבל ההמשך הוא של הדברים הקשים, ועובדת סביבך, זאת אומרת שהנושא של שמחה, זה לא משהו נוסף, זה משהו עיקרי בתוך עבודת השם. אבל תראה באמת שואל, בלקוטי תורה, אדם עבד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא עבד את השם בשמחה, לכן מגיע לו כזה עונש קשה, ועובדת סביבך? איך זה עמידו כנגד מידו, הרי עבד את השם. הוא התאמץ, הוא השקיע, הוא לא עבד בשמחה, לא היה לו שמחה. אז למה מגיע לו כזו עונש? אומר אל תראה בלקוטי תורה שזה לא עונש על מה שהוא לא עבד השם בשמחה. יש לכל אדם, יש על כל הזמן, יש עליו דינים. יש כל הזמן קטגורים שמקטרגים על האדם. מה מקטרגים? שמגיע לו כל הזמן דינים. אבל כשאדם הוא בשמחו, אז השמחו זה המגן, שהוא מגן על כל הקטגוריה של המקטרגים. אז כשאדם לא עובד את השם בשמחו, אז לא מגיע לו בשביל זה את העונש הקשה. הוא פשוט אין לו את המגן, אין לו את השמחו. אז למה מגיע לו את העונש? בגלל שיש מקטרגים שמדברים על כל מה שמגיע לו. אז אדם צריך להשתדל תמיד להיות בשמחה. כשאדם בשמחה, אז כמה עם הפונים לפונים, כשאדם בשמחה מעורר שמחה למעלה, ושמחה פורצת גדר, ואז הכל, כל הדינים, כל המרקטריגים, כשבא שמחה, הדיבור שלהם נעלם, הם לא מסוגלים להגיד שום דבר. הרב הקודם מספר שהיה איזה חסיד של הרב מערש, שהבן שלו חלה, והוא חלה מאוד קשות, והרופאים אמרו לו שהם לא יכולים לעזור לו. אז הוא הבין שהמצב מאוד קשה, אז הוא נסע לרבי מערש, והוא רצה להתקבל ליחידות לרבי מערש, אבל זה היה בדיוק זמנים, זה היה זמנים של יום המנורות, שבת שובר, יום כיפר, זה היה זמנים שהיה מאוד קשה להתקבל. אבל הוא הסביר לגבאי שהמצב שלו מאוד קשה, הוא עזב ילד שאסור לעזוב אותו, הוא במצב מאוד אנוש, והוא בא במסירות נפש לכאן, לקבל את הברכה של הרבי, כי המצב של הילד, הרופאים לא יודעים איך לעזור לו, אז הוא חייב להיכנס לרבי. אז הם סיפרו לו, הם סידרו לו יחידות בכל המועד. אז היהודי הזה כבר היה מוכן להיכנס, היה לו כבר את הפן מוכן, והיה ידוע אצל הרבי מהרש, כשנכנס מישהו עם פן לבקש ברכה, אם היה לוקח ממנו את הפן ביד, סימן שהוא יכול לעזור לו. אם היה אומר לו, תשים על השולחן, אז הוא הבין, אז היה ידוע שזה סימן שאין לו את האפשרות לעזור לו. אז הוא מאוד כיוון נכנס, והוא כיוון שהרבי הושיט לרבי מהרש את הפדיון נפש על הבן שלו שנמצא במצב קשה. אז הרבי מהרש אמר לו, שים את זה על השולחן. אז הוא כל כך נשבר שבקושי הוא הצלח להגיע לדלת ולצאת מהחדר. ואפשר לתאר לעצמנו מה היה לו השברון לב שהיה לו עדיין תקווה שהרבי מהרש יעזור לו. ועכשיו, כשכבר עבר את הרבי מהרש במצב הזה, אז השברון לב שלו היה מאוד קשה, והגיע לשמחסטירה, אז היה קשה לו לשמוח. אז באיזשהו שלב אמר לעצמו, הכל נכון, כל הסיבות שלי זה לא להיות בשמחה. אבל הרי שמחה תורה, יהודי חייב להיות בשמחה. אז הוא עורר את עצמו עם כל הקשיים שלו להיות בשמחה. והוא הצליח להיות בשמחה, בשמחת תורה. אחרי שמחת תורה, הוא בא להיפרד מהרבי מהרש, אז הרבי מהרש אמר לו שהגזר דין שלך הוא מותק. ושאל אותו מה היה המיוחד שהיה בימים האלה, ממתי שהיית אצלי עד שאתה בא להיפרד ממני. אז הוא אמר שלא יודע מה להגיד משהו מיוחד. הוא אמר שהיה לו מאוד קשה לסמור בשמחת תורה, אבל בכל זאת הוא התאמץ והיה ממש בשמחה. אז הרב אמר לו, עכשיו אני מבין, השמחה שלך בשמחת תורה, זו השמחה שהמתיק את הדין, היה גזר דין קשה שלא יכולתי לעזור לך, והשמחה שלך, אמא שהמתיק את הדין. אז אנחנו רואים את גודל השמחה, שתחת אשר לובת את השם בשמחה, יש לו עבודת השם, אבל חסר לו שמחה, אז יש לו מקטרגים שהוא יכול להיות בבעיה קשה, של ובדת סביבך. זה השיעור של שבת. נעבור לשיעור של היום, שזה שיעור קצר יותר. אבל תראה בפרק חובו מתחיל לדבר, אחרי שאמרנו את הדרך הרוג ותקצור, את הבעיות שיכול להיות, שהבעיות האלה משבשות את הדרך ארוכו והדרך קצורו, שהוא רוצה להתמודד, הוא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא רוצה להתעורר, אבל יש לו עצבות שעם כל הכוח שיש לו, אין לו את האפשרות להתמודד מול היצר הרע. אז איך בכל זאת מתמודדים? האדם הזה נמצא בעצבות ובכבדות, והוא רוצה להתמודד, ובמצב הזה כפי שהוא נמצא הוא לא מסוגל להתמודד. אומר אל תרבי בשיעור של היום, והנה, איצו הייעוצו לתאר ליבוי מכל עצב ונדנוד, דייגה ממי לדעלמה, היצעת הטובה שיתאר ליבו מכל העצבות והדאגות שיש לו מיני העולם, איזה מיני העולם, ואפילו בו נחי ומזוינה, יש לו עצבות ממה שהמצב שלו, המצב של בו נחי ומזוינה זה לא מצב שמביא לו שמחה. אז גם אם יש לו את העצבות, מחמת שהמצב שלו בבו נחי ומזוינה לא מביא לו שמחה, מודע זו יסלקו אל מים הרזל. כולם יודעים את המאמר של רזל. כשם שמבורך על הטויבו, חולו, כך מבורך על הרו. ופירשו בגימורה, מה זה כשם שמבורך על הטויבו, מבורך על הרו? זה לא אותה ברכה. על הטובה מה הוא מברך? הטוב והמיטיב. מה הוא מברך על הרעה? דיין האמס. אז מה זה כשם שמבורך על הטוב ומבורך על הרעו? אז הגמרא מפרשת לקיבולי בשמחה, כמו שמחה סטויבו הניגליס וניריס, כמו השמחה הטובה הגלויה, כשהוא מקבל את זה, אז הוא בשמחה, כך גם כן צריך לקבל את הרעה באותו שמחה. כי גם זו לטובה, מה שיש לו דברים שלא מביאים לו שמחה, האמת היא שזה לטובתו, שזה טובה, מהקדוש ברוך הוא אין רע יורד מהשמיים, יורד רק טוב. רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. הטוב הזה שיש לו, שזה איסורים, יש לו דברים בבון החיים מזוינה שהוא לא רואה את הטוב שבהם, הוא רואה שזה דברים קשים. אז מה שהוא צריך לדעת, שמה שהוא לא רואה זה למעשה טוב, רק זה לא טוב גלוי. הטוב הזה, השפע הזה שהוא מקבל, שזה מתבטא באיסורים וכל מיני דברים שליליים, זה טוב מעל מדיסקסיה שלמעלה מעל מדיסגליה. זה טוב שהוא מגיע מעולם עליון יותר, שהוא עולם מכוסה. מה שמגיע מהעולם של על מדיסגליה, עולם הגלוי, זה שהטוב הזה גם כן, זה טוב גלוי כאן בעלום הזה. הטוב שמגיע מעולם עליון יותר, מעל מדיסקסיה, זה טוב שפע שמגיע בכיסוי, שכאן אנחנו לא רואים את הטוב שבדבר. אבל זה טוב יותר עליון מאשר הטוב שאנחנו רואים שזה טוב. שלמיילו מעלמד יסגל ישו וובקי משם הוויה ברוך הוא, ועלמד יסקסי הוא יודקי. וזהו שכוסוב אשרי הגבר שתעשננו כה, יודקי. האיסורים שבאים מיודקי, שזה עלמד יסקסי, שזה השפע שמגיע מעולם עליון יותר משבופקי, שזה כשמגיע לכאן אנחנו לא רואים את הטוב שבזה, אנחנו לא, מבחינתנו זה נסתר, כי הוא מגיע מעולם כזה שהשפע שם לא רואים, אנחנו לא מסוגלים לראות, זה לא מסוגל לרדת לעולם הזה בצורה שאנחנו נוכל לראות את זה בעיניים שלנו עד כמה שזה טוב, אבל האמת היא שזה הטוב עליון יותר מאשר הטוב שאנחנו רואים בעיניים. ולא כן אמרו חז"ל, כי השמחים באיסורים עליהם הכוס ואומר, ואוי אבוב כציץ השמש בגבורוסוי. מי ששמח באיסורים, עליו אומר הכתוב, ואוי אבוב כציץ השמש בגבורתו. אז הוא אומר, מה הסבר למאמר חז"ל הזה? כי השמחו עם האבוס וקרב הסבא יהיה יויסר מכחול חי יהיה לו מזה. כי דקסיב, כי תויב חז לכו מחיים וגיימר. וקרבת השם שמגיע מעולם העליון יותר, ביסר סעיס ומיילה לאינקייס מר בדיסקסיה. כי שם בעולם העליון יותר ביוטקי, חב יוין אוזוי וישב בסיסר אליון. אז מי ששמח באיסורים, מה יש לו לשמוח? הוא אומר, זה שפע, זה קרבת השם, הרבה יותר ממה שהייתי רואה ומרגיש טוב גלוי. אז זה קרבת השם, השם קרוב אליו, השם לא משפיע על הטוב, מעולם עליון יותר, טוב גדול יותר ממה שהוא מסוגל לחוש שזה טוב. אז זה קרבת אלוקים גדולה יותר. אז אם הוא שמח בדבר הזה, ועל כן זויכה לציס השמש בגבורוסוי לא עושה דלובוי. מה זה לציס השמש בגבורוסוי? העולם כיום מקבל, כל העולמות מקבלים את השפע דרך שם אלוקים. כי שמש ומוגן הווי אלוקים, העולמות לא מסוגלות לקבל שפע משם הווי. כאז הם לא יהיו במצב של עולם, כפי שהקדוש ברוך הוא רצה, שהעולם יסתיר על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא נראה אותו ויהיה לנו בחירה חופשית. אז העולם, כפי כל העולמות, כפי שהם כיום, הם מקבלים דרך שם אלוקים. אבל לעתיד לבוא, אז זה יהיה שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה. שלא יהיה לנו את ההסתר של שם אלוקים, שיעיר לנו שם הוויה. וראו כל בוסו כי פי הוויה דיבר, שראו את השם הוויה יראו, בלי ההסתר. אז מי שאוהב את המצב הזה, שהוא מקבל את ההשפעה מחב יוינוזוי, מהעולם העליון יותר, שההשפעה של הקדוש ברוך הוא יהיה תמיד טוב, וטוב כזה שהוא לא מסוגל לחוש אותו במושגים שלו, בעולם, כפי שהוא רגיל לחוש טוב, זה טוב עליון יותר, שהוא מגיע ממקום גבוה יותר, אבל זה מכוסה מבחינתו. מבחינתו הוא לא רואה שזה טוב, אבל הוא אוהב, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, זה קרבת השם, השם קרוב אליי בצורה יותר גדולה מאשר הייתי מרגיש את הטוב שהוא עושה לי. אז קרבת הלקים הזאת קרובה אליו, והוא יקר אצלו, וזה אוהב, הוא אוהב את ההשפעה הזאת דווקא מיודקי, אז כשאת השם מגבותו הוא מתחבר לשם הוויה, כמו שיהיה לעתיד לבוא. שהיא יציאת חמה מן הארתיקה, שהיא מכוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה, דהיינו שאז יתגלה אלמא דאיסקסיה, ויזרח ויעיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו. בעולם הזה, ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שהוא מבחינת צל ולא רב, וטובה נראה. אדם מסתובב בצל החוכמה, מה זה בצל? החוכמה זה ההשפעה של העולם, מתחילה בחוכמה, שזה החושך, לא האור, זה הצל של האור. הוא לא נמצא במצב גלוי שהוא רואה אור, הוא רואה צל, הוא רואה חושך. אבל כשאדם בתוך החושך הזה, הוא מרגיש קרבת אלוקים, הוא אומר, אני שמח, יש לי את הקרבה הכי גדולה, אני מקבל קשר לקדוש ברוך הוא, של השפעה מעולם, שזה אני לא מסוגל אפילו לראות את הטוב שבזה, אבל אין לי ספק שזה טוב, אז הוא זוכה כצאת השמש בגבורתו, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שהוא מתחבר ורואה את הקדוש ברוך הוא בלי ההסדר של שם אלוקים. מסופר על האבא של הרבה, שבהתחלה השנים הראשונות שהוא היה אחרי החתונה, אז הוא היה סמוך על שולחן חותנו. מי היה חותנו של הרבי? של האבא של הרבי? זה היה רב מאיר שלמה ינובסקי, שהוא היה הרב של ניקולאייב. אז הוא היה סמוך על שולחן חותנו, כשהרבי נולד ביהודה לבניסן, אז הברית של הרבי היה ביותחת ניסן. ביותחת ניסן זה היום הולדת של רב לייביק. אז ביותחת ניסן היה הברית, איפה היה הברית?
בבית.
בבית של הרב. כי הוא היה סמוך על שולחן הרב, על שולחן חותנו. אז היה שם השוחט, רבו של מניקולאייב, שהוא לא רצה לאכול מהסעודה של הברית, כי בפסח יש הגבלה שלא אוכלים אצל אחרים. אז הוא לא רצה לאכול מהסעודה של הברית, בסעודה של הרב, הוא השוחט והוא הרב. אז אמר לו רב לייביק, שהאמת היא שהייתי צריך להקפיד עליך. אבל אני לא יכול להקפיד עליך, כי הצלת את חיי. ובלייביק אמר לשוחט, שהאמת, אם השוחט, שהוא עובד אצל הרב כאילו, לא אוכל אצל הרב, אז איך הוא רב אם השוחט בעצמו לא אוכל אצלו? אני הייתי צריך להקפיד עליך, אבל מחמד שהצלת את חיי, אני לא יכול להקפיד עליך. איך? רב לייביק היה בעל הברית, הברית של הרבה ביהודה א' נולד ביהוד ח', סעודת הברית היה אצל חמיב. מה היה חמיב? הרב. והשוחט לא אכל אצל הרב, אז אמר לו שבאמת הייתי צריך להקפיד עליך. מי אמר את זה? הרב אמר את זה, אני אמרתי בטעות רב לייביק. הרב אמר שבאמת הייתי צריך להקפיד עליך, אבל כשהצלת את חיי, אני לא יכול להקפיד עליך. מה הוא הציל את חייו? שאז הייתה מחלה באותם שנים, מחלה מדבקת, שזו מחלה של טיפוס, מחלת ריאות, שהעיצה הייתה איך להתמודד עם זה, לא הייתה עיצה ברורה כמו שיש היום אנטיביוטיקה וזה, העיצה הייתה להוציא אותם, לבודד אותם, כדי שלא ידבקו בהם אנשים נוספים. אז כל מי שנחלה במחלה הזאת, בודדו אותו שלא יהיה בתוך הציבור. אז הרב חלה במחלה הזאת, אז השלטונות הוציאו אותו יחד עם כולם מחוץ לעיר, היה להם מקום מבודד שכל אלה שחלו במחלה, שלא יישארו בתוך העיר, שלא ידביקו את אף אחד. אז רב אושר, השוחט, רצה לעזור לרב, אבל הוא לא ידע איפה הוא נמצא, אז הוא יצא מחוץ לעיר, והוא התקרב עד איפה שנתנו לו להתקרב. אז הוא הגיע למקום ששם כבר היה אסור להתקרב, כי שם היו, מאחורי הגדר, היו אלה שבודדו אותה מחמת המחלה. אז הוא לא ידע אם הוא שומע, אם הרב שומע או לא שומע. הוא אמר בפניהם, בקול גדול, הוא אמר את האיגרת י' של איגרת הקודש, להזכיר חובינו. מה התוכן של האיגרת הזאת? שגם יהודי כשיש לו קשיים ויש לו צרות, הוא צריך לדעת שאין רע יורד מהשמיים. זה לא רק שזה טוב, זה טוב הרבה יותר גדול מאשר הטוב הנגלה. ואדם צריך להאמין בזה ולהיות בטוח שהוא מקבל רק טוב. ועל ידי האמונה שהוא יהיה משוכנע ויאמין שהוא מקבל טוב, אז באמת זה יעזור לו שירד האסתר ובסוף זה יהיה לו באמת טוב הגלוי. אז כל יום היה מגיע לגדר, עד איפה שנתנו לו להתקרב, והיה צועק את כל הפרק, להזכיר רובינו, בלי לדעת אם הרב שומע או לא. אז הרב אמר לו, מה שאתה צעקת כל יום, זה עודד את רוחי, ויכולתי להחזיק מעמד. אז איך אני יכול להקפיד עליך? אז זה התוכן שאדם צריך לדעת, שגם אם יש לו בבונו חי, אם איזו הנה לא ככוח כמו שצריך, הוא צריך לדעת שזה שפע יותר עליון, מעולם יותר עליון, שלא רואים כאן בעולם הזה שלנו, אנחנו לא מסוגלים להבחין בטוב שבדבר. אבל אין דבר כזה שיורד מהשמיים רע. אין רע יורד מהשמיים. אדרבה, זה יורד מעולם עליון יותר, ולכן זה מכוסה מאיתנו, שאנחנו בעיניים שלנו לא חשים את הטוב שבדבר. ואז, כשאנחנו מורידים את האסתר של שם אלוקים, שאנחנו לא רואים את שם הוויה, אז הסוף הוא שאנחנו מגיעים לטוב הנראה והנגלה. זה התוכן של השיעור של היום. רק נגיד את היום-יום של היום. חובת נשי ובנות החסידים יחיו. לעמוד בשורה הראשונה בכל מפעל של חיזוק הדת והיהדות. נשי ובנות החסידים יש להם תפקיד של לעמוד בשורה הראשונה בחזית של חיזוק הדת והיהדות. באופן כללי ובפרט בענייני טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים, לחזק כל דרכי החסידים בענייני הדרכה וחינוך, כמו שהיה בבתי החסידים אז ומקדם. שמהם מצפים שהם יעמדו בחזית של הדברים של חינוך, שזה התפקיד של האישה, והנושא של דרת המשפחה, לחזק את זה באופן כללי, שזה מה שהם מצפים, החובה של נשי ובנות תחסידים, שהם יחזקו את הדברים שזה שייך להם, כמו שהיה מקובל בבתי החסידים מאז ומקדם.